שלום לכם, צוללים לישראליות, פודקאסט שאנחנו מנסים לצלול למה שקורה איתנו כישראלים. לי קוראים אור ישראלי, זה פודקאסט באתר סרוגים ושל אתר סרוגים. אנחנו מנסים לעקוב אחרי התרבות, הפוליטיקה, הדת והחברה, מה שעובר עלינו בשנים האחרונות, ונמצא איתנו הרב חיים נבון, סופר, פובליציסט ורב כמובן.
שלום לך, שלום שלום.
אז אנחנו נמצאים בתקופה האחרונה, כבר 4 שנים אנחנו במערכות בחירות חוזרות ונשנות. אומנם קמה ממשלה, אבל עדיין אני מרגיש שהמתחים מתחתנו הם עדיין חזקים. יש לנו גם רפורמות בדת והמדינה, אולי גם אליהם נתייחס. ומגפות שפושטות עלינו בגלים ובווריאנטים שונים. אז מעניין אותי, איך אתה מסתכל על המציאות עכשיו, לעומקה, מה התהליכי עומק שאנחנו עוברים, או אנחנו לא נביאים, אבל לאן אנחנו הולכים עם כל הסיפור החברתי, פוליטי, אפשר להגיד גם מדיני שלנו.
תראה, קודם כל, ההשפעה של הפוליטיקה היא לא גדולה כפי שמקובל לחשוב על ההיבט החברתי. פוליטיקה עושה הרבה רעש, זה הכותרות בעיתונים וזה הכותרות במהדורות, הרבה ממה שקורה בפוליטיקה זה קצף על פני המים. אם אתה מדבר היום על שסעים בחברה הישראלית, צריך לזכור שאומנם עברנו 4 מערכות בחירות תקופה חסרת תקדים. מבחינת השסע הפוליטי, זה לא אומר שאנחנו בשסע חברתי חסר תקדים. כלומר, אם אתה חושב על הסוגיות שעומדות על הפרק, אין כרגע על הפרק שום דבר מסוג הדברים שבהיסטוריה קראו את החברה הישראלית. אין מלחמה, בעזרת שם שגם לא תהיה. אין תהליך מדיני, בעזרת שם שגם לא יהיה. אין פינוי בתוכנית שלא יהיה. מבחינה כלכלית, אתה לא רואה איזה מחלוקת מי יודע כמה. אתה יודע, יש מדינות שנקראות בגלל ויכוחים על המדיניות של הקורונה. אבל בישראל קרה דבר מאוד מעניין, בדרך כלל בעולם, ודאי בארצות הברית, הימין שם מוביל מדיניות יותר נגיד הרפתקנית בנוגע לקורונה ונגד סגרים, אבל בישראל מי שהוביל את הימין ואת הממשלה כל כך הרבה שנים בימין נתניהו, שמדיניותו היא מאוד שמרנית גם בנוגע לקורונה, כך שאין פה אפילו הבדל בין ימין לשמאל בנוגע לאיך להתמודד עם הקורונה, אתה לא רואה פה איזה שסע ניכר, כך שבסופו של דבר אנשים מתווכחים, אבל זה לא שבאמת יש על הפרק איזה תוכנית מאוד גדולה שקורעת את העם. אני כן רואה מאז הממשלה החדשה, המחלוקת בין הקואליציה לאופוזיציה התיישבה על שסע מאוד ותיק בחברה הישראלית, וזה השסע הדתי. שהרבה שנים היה די בשוליים, וחזר קצת למרכז עכשיו. עם זה אנחנו כן צריכים להתמודד.
אז השאלה אם זה שסע הדתי, שהוא בין מזרחיים לאשכנזים, עולים וותיקים, זה כבר לא עולים וכבר לא ותיקים, איפה אנחנו שמים את ליברמן וכולי, אבל או שזה בין שמרנות, יהדות, אנשים שיותר קשורים לערכים הללו, אל מול ליברליות יותר, אל מול חופש מידת שאנחנו רואים, ואני אשמח שנרחיב את העניינים האלה. האם זה גם שם השסע הזה, או שזה רק על איך אנחנו מייצגים את, נקרא לזה, אנשי הפריפריה, אנשים, כמו שאמרת, יוצא עדות המזרח?
יש בישראל מלחמת תרבות בין שמרנים לפרוגרסיביים. אני לא רואה אותה מתורגמת לשסע חברתי. כלומר, האנשים שמעורבים במלחמת התרבות הזאת, הם די מעטים משני הצדדים. אגב, זה עובד פה לרעת השמרנים. כי רוב הציבור הישראלי הוא שמרני מבחינת נטיית ליבו, אבל חסר מודעות לחלוטין בנוגע למחלוקות ערכיות שעומדות על הפרק. תשאל אנשים מה עמדתם לגבי פונדקאות, ואנשים יגידו משהו מהבטן על, על הורות ועל, ועל ילודה ישראלים, אוהבים ילדים. הסוגיה כמו פונדקאות היא ודאי סוגיה מורכבת, אבל מעט מאוד ישראלים יודעים למקם אותה בקונטקסט של שאלות תרבותיות וערכיות גדולות שקורות בעולם.
אפילו מרב מיכאלי המייצגת של ה... בוא נגיד, של אי הילודה, מצאנו אותה הולכת דווקא והולכת לפונדקאות. היא נגד פונדקאות, היא הייתה נגד פונדקאות מסיבה אחת, ומצאה את עצמה בפונדקאות מסיבה אחרת.
אבל זה דווקא דוגמה איך בסופו של דבר אנשים ששייכים לכיוון הפרוגרסיבי הם כן צועדים בכיוון מאוד מוגדר וזונחים באמצע ערכים אחרים שהיו חשובים להם. כלומר, מרב מיכאלי ייצגה בעבר עמדה פמיניסטית שהתנגדה לפונדקאות בגלל שזה סחר במובן מסוים בגופן של נשים, אבל בסופו של דבר העולם הפרוגרסיבי הולך לכיוון של ערבוב יחסי המשפחה ומניעה של רגולציה כלשהי בתחום יחסי המשפחה, וזה כיוון שגם מרב מיכאלי בעצמה מקדמת, וכמובן הצעד שלה הוא קודם כל צעד פרטי, אבל הוא כן מתיישב עם נטייה של העולם הפרוגרסיבי לכיוון זה שבמשפחה הכל הולך, פוליאמוריה, או בניגוד לתפיסה המסורתית של השמרנית של משפחה שאומרת שיש איש ואישה שמתאחדים בשאיפה להביא ילדים משותפים, התפיסה הפרוגרסיבית העכשווית אומרת כל קבוצת אנשים שמגדירים את עצמה משפחה יכולים להיות משפחה בכל הרכב ובכל תפקוד. לא הרבה, אני חושב, בציבור הישראלי מפענחים את זה כך, את המהלך הזה.
אבל השאלה, ויש, אתה מדבר על זה שזה שוליים, השאלה עד כמה השוליים משפיעים על המרכז, אם ניקח יחסים של להט"בים או פמיניזם, שלפני 30 שנה זה היה מאוד בשוליים, היום זה נכנס כמעט כקונצנזוס אפילו בציבור הדתי. אפילו בציבור הדתי היחס מאוד השתנה, אז השאלה אם על הציר הזמן אין לנו איזה שהם שינויים, שחולשים לשם, או שזה חלק מהשמרנות, שהתהליך פשוט מקבל איזה עיבוד, ובסוף עובר איזשהו כניסה יותר של קבלה אולי, והיא שיפוטיות, אבל כן אמירה ערכית, מה כן ומה לא.
כשאני אומר שמי שמעורב במלחמת התרבות זה בשוליים, אני מדבר על האנשים שמודעים באופן מפורש לשאלות הערכיות שעומדות על הפרק. ברור שמבחינת אימוץ לא מודע של התכנים, אתה צודק. אני אמקם את זה כך. בשנות ה-90, אם נחזור 30 שנה אחורה, הייתי אומר שהיה בחברה הישראלית שלוש מחלוקות גדולות. המחלוקת על הלאומיות, המחלוקת על הדת, והמחלוקת על שמרנות חברתית. ומבין שלוש השאלות הללו, שתיים מהן החברה הישראלית הכריעה לכיוון הימני, וזה אגב מפתיע, אבל החברה הישראלית שלום היא הרבה יותר לאומית והרבה יותר מסורתית ממה שהייתה לפני 30 שנה. מספיק שאני אשווה איך שמדבר יאיר לפיד לאיך שדיבר אבא שלו, זיכרונו לברכה, טומי לפיד, שאומר אני אתאיסט, והיה התנגדות מאוד חריפה לדת ישראל, ויאיר לפיד ממש לא שם. יאיר לפיד יש לו אנטנות מאוד מאוד רגישות לחוש את המיינסטרים הישראלי, והוא מדבר על יהדות, הוא מדבר על לאומיות. במובן הזה, החברה הישראלית עברה ימינה. בשאלה השלישית, החברה הישראלית עברה שמאלה. כלומר, בשאלות חברתיות ותרבותיות, במובן של ערכי המשפחה למשל, החברה הישראלית עברה יותר לכיוון הפרוגרסיבי, ובזה ישרה קו עם כל העולם המערבי. אני חושב, אוקיי, ודאי אני לא אומר נואש, אני חושב שצריך לשים את השאלות האלה על השולחן, וכמו שלא התביישנו בשנות ה-90 לדבר על עם ישראל וארץ ישראל, למרות שזה היה מאוד 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 לא מקובל, ובסוף החברה הישראלית הלכה אחרינו, צריך גם היום לדבר על משפחה וערכיה, וגם בזה אני חושב, זה הדברים שישמעו בישראל.
זאת אומרת, אני עכשיו קצת יקצין אותך, אז יש את הקבוצה, הוקמה מפלגה שקוראים לה נועם, שהיא שמה את הדברים האלה בצורה אפילו לפעמים מטריסה ולפעמים והיא כאילו צועקת, המלך הוא עירום, אנחנו לוקחים את הערכים האלה, אנחנו מחוץ לקונסנזוס, ובכל אופן אנחנו צועקים אותם, כי הולך להיות פה איזה שינוי. אז האם אתה אומר, אנחנו צריכים לקחת יותר לכיוון כזה, לא יודע אם טקטית, אבל מבחינה ערכית, ולהגיד, הערכים האלה הם הערכים החשובים שלנו.
תראה, אנשי נועם, אני לא כל כך מתחבר לקבוצה הזאת, למרות שיש שם הרבה אנשים טובים. אני מרגיש שהם מחפשים מריבות, אני לא מחפש מריבות. אני מודע לזה שבשאלות שקשורות למשפחה, זה נושאים מאוד רגישים שמערבים לא רק ערכים ולא רק הצהרות אידיאולוגיות, בסוף יש גם מצוקות אנושיות, ויש גם קשרים משפחתיים. ולפני שנים רבות אני אמרתי שכשאנחנו עומדים בפני נער שמצהיר על נטייה חד מינית או נערה, התגובה הראשונה שלנו צריכה להיות אמפתיה. בסוף מדובר על אדם שמתמודד עם מצוקה אישית לא פשוטה בדרך כלל. ואני לא פוקד על כל נער כזה את כל המטען של התרבות המערבית במאה ה-21, הוא לא אשם. מתמודד עם מצוקה אישית, צריך לעזור לו ברגישות. אני לא רואה פה איזה קונספירציה ענקית של העולם המערבי. מה שאני כן חושב, שכשמדובר על שאלות תרבותיות, ערכיות, ברמה כלל חברתית, כמו מה אנחנו מגדירים כנישואין, מה אנחנו מגדירים כמשפחה, יש מחיר גבוה לטשטוש האמיתות המסורתיות שלנו, וצריך להגיד אותם בכבוד ובאיפוק, ובאופן שלא מעליב ולא פוגע ולא מחפש מריבות, אבל לצד זאת צריך להגיד אותם. אני רואה שיש יותר מודעות לזה היום, יש כאן סט של ערכים שיש לנו מה לומר לעם ישראל, לא רק על ארץ ישראל, אלא גם בשאלות הללו. החברה הישראלית היא ביסודה מסורתית ושמרנית, אני חושב שהיא תהיה קשובה לזה.
אבל אולי הפתח הזה, הפתח הפרוגרסיבי אולי שהגיע מהמקום הזה, נתן, כמו שהיום אתה מדבר על להכיל את אותו נער שיוצא מהארון, או נתן להם מקום, כי בחברה לפעמים שהיא מאוד משפחתית ומאוד שמרנית, לאנשים כאלה, או רווקות מאוחרת, או כל מיני בעיות שהתעוררו, שבחברה השמרנית לא היה להם כל כך מקום, לא בקהילה ולא ב... כי בסופו של דבר מתייחסים ליחידה הבסיסית כמשפחה, שמשפחה זה אבא, אמא וילדים, זה כן נתן להם את המקום הזה, זאת אומרת, בסופו של דבר המקום הזה הביא איזשהו טוב, שאולי איתו יש עוד סייגים שאיתם צריכים להתמודד. השאלה, איפה אתה מותח את הקו כאן?
אז אני מותח את הקו בין שתי מורשות תרבותיות של העולם המערבי, בין מורשת ליברלית למורשת פרוגרסיבית. המסורת הליברלית שבאה מהעולם המערבי, עם הוגים כמו ג'ון לוק או ג'ון סטיוארט מיל, זאת מורשת שאני מאוד מכבד, שאני לוקח ממנה הרבה, שאני מושפע ממנה. הרב ג'ונתן זקס, שייך באופן מאוד מובהק למסורת הזאת של הליברליזם הקלאסי. ואני חושב שכל הדברים הטובים בנוגע להכרה בפרט, במצוקותיו, בזכויותיו, שעבר העולם המערבי באו מהמסורת הזאת. אגב, הרב ג'ונתן זקס לימד אותנו שהרבה מערכים שקידם אדם כמו ג'ון לוק מקורם במורשת ישראל. כלומר, זה בן אדם שישב במאה ה-17 וקרא תנך, והתנך השפיע עליו מאוד. והרב זקס אמר לנו, בואו ניקח ממנו חזרה את הערכים האלה של הכרה בפרט, שלא משתעבד למדינה ושצריך להכיר בו ולתת לו חירות. אלה ערכים שאני מאוד מתחבר להם. המורשת הפרוגרסיבית היא באה מסט ערכים אחר, מעולם רעיוני אחר, היא הושפעה מאוד ממרקס ומתלמידיו, היא לא מחפשת חירות לפרט, היא מחפשת מלחמת מעמדות.
להרעיד את אמות הסיפין, לראות איפה...
נכון, בניגוד הגישה הליברלית הקלאסית היא גישה מאוד מתונה. היא אומרת, אני לא בא להרוס שום דבר, אני מכבד את החברה כמו שהיא, אני בא לשנות ולשקם ולשפר, ולאנשים שתמיד התכתבו עם הוגים, עם הוגים שמרנים, אפילו אתה מסתכל על הוגה ליברלי מובהק מהמאה ה-20 כמו ישעיהו ברלין, יהודי בריטי, שהוא הגדיר את עצמו ליברלי והאיש שמאל, הרבה שמרנים מתחברים אליו ואל הגותו, וגם יש נקודות השקה בינו לבין הרבה הוגים שמרנים מהמתינות הזאת בנוגע לעולם. הגישה הפרוגרסיבית שהיום משתלטת על האוניברסיטאות בארצות הברית ומחלחלת גם לארץ, היא באה עם שאיפה אחרת לגמרי, ועם מינוחים אחרים לגמרי, היא באה עם מלחמת מעמדות, היא בכל מקום רואה מדכאים ומדוכאים, תמיד זה הגברים נגד הנשים, והשחורים נגד הלבנים, והעשירים נגד העניים, והכל מדכא, והכל מדוכא, והכל קטסטרופה, מהמורשת הזאת אני מאוד נרתע. אני לא חושב שהביאה ברכה לעולם, אני לא חושב שהביאה משהו טוב, אני חושב שהביאה רק הרס, היא לא באמת עוזרת לאנשים שהיא מתיימרת לעזור להם, המעמד של השחורים בארצות הברית לא השתפר מאז שהפרוגרסיבים לקחו עליהם את חסותם, ואני לא חושב שיש הרבה ברכה.
היא לא ידעה אבל להצביע יותר טוב על הכשלים ועל הבעיות.
שאלה אם אתה באמת מפרש את העולם כעולם של מלחמת מעמדות. המרקסיסטים והנאו-מרקסיסטים תמיד חשבו שאנחנו כל האחרים תמימים, שמה שנראה לנו כמשפחה, כקהילה, כיחסים תמימים ופשוטים ואנושיים, הם בעצם מלכודת דקענית שנועדה לדכא נשים, ולדכא עניים, ולדכא חלשים.
יותר מזה, אם אתה לא רואה את זה ככה, אז אומרים לך, אתה שטוף ואתה לא מבין.
יש לך תודעה כוזבת. תודעה כוזבת. כלומר, והם מסתכלים עלינו ברחמים, ואני אומר, דווקא המבט התמים שלנו הוא בעיניי האמיתי, והם אלה שמשלים את עצמם. קארל מרקס אמר שהדת היא אופיום להמונים, ענה לו אינטלקטואל צרפתי, חי הרבה שנים אחריו, ריימון ארון, אני חושב שהמרקסיסטים הוא אופיום לאינטלקטואלים. כלומר, יש פה תפיסה מעוותת, שהופכת כל דבר טוב ויפה בחיינו, למלכודת כוחנית. וזה אני חושב שצריך להיזהר. תראה, בחברה הישראלית קורה עכשיו משהו מוזר מאוד.
זהו, זה מה שרציתי להביא. בוא נראה אם אנחנו, אני כן רוצה לקחת את הדבר הזה באמת כן להסתכלות הפוליטית, כי ההסתכלות הפוליטית, אמנם אני מניח שאתה רואה במדינה, ממה שאני שומע לך, כאיזשהו מכשיר בממשלה וכו', כאיזה מכשיר שנמצא אצלנו בתור חברה פה בארץ ישראל, אבל באמת יש הפוליטיקה, הטלטלות שהביאו, אם אתה אומר שזה עדיין לא השסעים האמיתיים, אבל עדיין יש שם השתקפויות והמון אמוציות שיוצאות מזה, ואם דיברנו על איזשהו מבט של מדוכאים ולא מדוכאים, ותודעה כוזבת ולא, ודיברת על פערי המעמדות, אני כן אשים פה את דוקטור אבישי בן חיים, שמסתכל למשל על כל ההתייחסות של הפוליטיקה הישראלית סביב בנימין נתניהו, כאיזשהו מערכת דקענית של המשפט הישראלי והאליטות הישראליות של המשפט תקשורת וכולי, שתפסו אותו כאיזשהו קורבן, וההסתכלות שלו אני חושב שהיא קצת מרקסיסטית באופן הזה, ותתקן אותי את התואם, זאת הדוגמה שאתה הלכת אליה, אבל השאלה אם אנחנו כאן נכנסים באמת לאיזשהו, גם אתה מדבר על זה שהם רואים והכל דקענים ומדוקנים או מדוקאים או איזשהו קונספירציית על שיושבים אנשים גם במשרד המשפטים, גם באקדמיה, גם בתקשורת, ומנסים לרמוס את העם או את ההחלטות הדמוקרטיות שלו.
אני מסכים איתך, כאן ידידי הטוב והחכם דוקטור אבישי בן חיים, הוא איש ודאי שואף טוב, הוא עושה דבר שבעיניי הוא מסוכן, כי הוא משתמש בטרמינולוגיה נאו-מרקסיסטית והופך אותה על הראש. עכשיו, כהטרלה זה גדול. הוא בעצם אומר לאנשי השמאל, אם אתם רוצים ליישם בישראל מערכת חשיבה של בני האור ובני החושך, של מדכאים ומדוכאים, אתם בצד של המדכאים. אתם העשירים, אתם אלה שמצביעים לשמאל, אתם האשכנזים, אתם המדכאים. אז כהטרלה זה אדיר. אבל אני שומע יותר ויותר אנשים שמאמצים את תפיסת העולם הזאת, שבעצם רואים כאן מלחמת מעמדות בין השמאל, הלבן, העשיר, לבין הימין שמייצג את המזרחים והמסורתיים, והוא מדוכא על ידם ומשתמשים בכל המערכות לדכא אותו. ואני חושב שבסוף, אם אנחנו מאמצים את המינוחים הנאו-מרקסיסטים האלה ורק הופכים את השאלה מי בן אור ומי בן חושך, מרקס ניצח. בסוף המסר של הימין צריך להיות, האמת היסודית של חיינו כאן היא לא מלחמת מעמדות אלא אחדות ישראל. אני אתן דוגמה, איך אני מנתח למשל את המתחים בין עליות שונות. כשהביאו את יהודי צפון אפריקה, מי שמחטט בארכיונים ימצא ביטויים גזעניים שאמרו עליהם כל מיני אנשים בממסד של מפאי.
בהחלט.
זה היה שם. אי אפשר להכחיש את זה. השאלה היא, האם זה בעיניך הערת שוליים, או שזה הציר המרכזי? כאן ניתחנו שתי פרשנויות. הפרשנות הנאו-מרקסיסטית, תגיד, הלבנים, העשירים, החזקים, הביאו פועלים שחורים שיעשו להם את העבודה, ודאגו לדכא אותם. זה פרשנות אחת. פרשנות שנייה אומרת, עם ישראל חוזר לארצו. יש כאן תהליך אדיר של שיבת ציון. זה הסיפור הגדול. בשוליים יש חולשות אנוש, יש גזענים, אבל זה לא הסיפור. לא על זה ישירו שירים בעוד 1,000 שנה. אותו דבר עם עליית אחינו מאתיופיה. יש גזענות כלפיהם. אין ספק. אבל זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול שבאים אחינו מרחוק, מקצה העולם, שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמחלצת מישהו מאפריקה ומביאה אותו במטוסים אליה. אין דבר כזה בעולם כולו. אז יש בעיות, הכל בחיים מלא בעיות, אבל זה לא הסיפור הגדול.
השאלה היא, אם שאנחנו מסתכלים על הסיפור הגדול, אנחנו לא לפעמים מפספסים את הקשיים האמיתיים שאנשים עומדים היום ב-20, אוטוטו 22, מול הדברים האלה, מול אפליה, מול גזענות ומול הדברים האלה. זה כמו שלפעמים תמיד היו אומרים שיש איזה בעיות, תסתכלו איפה היו הורינו שהתמודדו עם השואה וכולי, ואתם המצב שלכם טוב. אז בסדר, את זה הבנו, השאלה מה הלאה.
כשאתה שואל את האנשים עצמם, את המסורתיים, את המזרחיים, מה בעיניהם הסיפור הגדול? הסיפור הגדול הוא בעיניהם אהבת ישראל, לא דיכוי הדתי. כאשר נרצח בידי שונאינו חייל, שכן שלי ממודיעין, עולה חדש מדרום אפריקה, עם מבטא, בני משפחתו מדברים, בחור בלונדיני, מאוד לא, אתה יודע, לא ספרדי במראהו. אז מה, אז מישהו הסתכל עליו ואמר, טוב, הוא אשכנזי, לא אכפת לי? אנשים בחו באוטובוסים, אשכנזים, ספרדים, למי אכפת? כלומר, הסיפור הגדול שמניע אנשים, גם רגשית, הוא האחדות הלאומית שלנו. אבל זה נכס, זה משאב שצריך להיזהר לא לבזבז אותו. וכשאנחנו, אם אנחנו יותר מדי מדגישים את השסע הדתי, והוא גם מתיישב על שסע פוליטי היום, מה שכבר הרבה שנים זה לא קרה, אם זה יימשך לאורך זמן, זה עלול להיות מסוכן.
אז אני רוצה לשאול באמת על השסע הפוליטי. כי הוקמה ממשלה אחרי 4 מערכות בחירות, בדרך יש יחנות הרמייה, שנפתלי בנט החליט ללכת או לקרות ברית עם השמאל, בניגוד להבטחות הבחירות שלו, או חלק מהבטחות הבחירות שלו, ועל אף שיש ממשלה ויש איזושהי יציבות אחרי טלטלה ארוכה, הרוחות לא נרגעות. אולי לאחרונה אני שם לב, אולי זה בגלל שהתקציב עבר, אולי בגלל שיש לנו כבר איומים אחרים, כמו וריאנט חדש שנכנס, או בגלל שאנחנו כבר בחג חנוכה, אבל עדיין זה נראה שהאדמה רותחת סביב השאלות הפוליטיות האלה. אז נכון, ביום יום אנשים הולכים לעבודתם ונמצאים, וזה אולי באמת נמצא יותר ברשתות, אבל עדיין זה נראה שאנשים, התחושות הן קשות.
התחושות הן קשות, המהלך שימינה עשתה ודאי היה מהלך לא הגון, הם הפרו את ההבטחות שלהם, זה מאוד מכעיס, זה מכעיס אותי, אני הצבעתי להם מתוך אמון שהם באמת לא ישבו בממשלה עם מפלגות אנטי-ציוניות, הם הפרו את האמון הזה, אבל לצד זאת אני גם לא אוהב את ההתנהלות הטנטרום של האופוזיציה, אני פשוט לא מבין מה הם ניסו להשיג ומה הם מנסים להשיג, כשהם הפילו את התיקון לחוק האזרחות, ולא מאפשר היום למנוע איחוד משפחות של ערבים מחוץ לישראל, אני לא מבין מה ההיגיון בזה, אני לא מבין מה זה נותן לנו, זה לא חושף את ערוותה של הממשלה יותר משזה חושף את ערוותה של האופוזיציה, זה מראה כמה זאת בעייתית וכמה זאת בעייתית, ואני לא רואה שהאופוזיציה נזכרת מה ההתנהלות מלאת הזעם הזאת, הם לא השיגו שום דבר, הם לא משתפים פעולה בכלום, לא יושבים בוועדות, הם כל דבר מתנגדים, אני בעד האופוזיציה, יש לי עמדה פה, אבל התנהגות לא מתוחכמת, אתה לא רואה אותם גם מנסים לייצר איזה בקע בתוך הקואליציה, לשחק בתבונה, דופקים את הראש בקיר, רק מגבשים ככה יותר את הקואליציה מולם, מציסים מאוד את את הקהל שלהם, אני לא מבין מה זה נותן בדיוק, אני לא בטוח שהממשלה הזאת תגמור את ימיה, ההרכב שלה הוא יצור לא טבעי, אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד המון זמן, הממשלה הזאת, אבל אם האופוזיציה רוצה לקדם את פירוק הממשלה, היא צריכה לפעול באופן הרבה יותר מתוחכם, ובהרבה פחות חמת זעם.
אבל גם אם אתה מסתכל, לא יודע כמה סקרים עכשיו, בזמן שאנחנו לא בבחירות, גם אם אתה מסתכל הלאה, זה לא נראה שיש איזה פתרון, אלא אם כן נתניהו, אני לא יודע, בעקבות משפטו, בעקבות דברים אחרים, יחליט לפנות את דרכו, ואז באמת זה יערבב לנו מחדש את הקלפים. אבל כרגע זה נראה שהמצב, ואתה אומר, זה רק הפוליטיקה, והפוליטיקה הרבה פעמים עם קצף, יש שם המון קצף מעל פני המים, אבל זה נראה בגלל הפעולות האלה, פעולות של אי-לגיטימציה של הממשלה, ומצד שני הממשלה שמתכנסת כולה עם שסעים עמוקים, שאנחנו פשוט צועדים לאיזשהו תוהו שעדיין נמצא כאן.
אז זה כבר ברמה של פרשנות פוליטית, שזה לא המומחיות שלי. כלומר, מה יהיה בבחירות הבאות, זה באמת, באמת, אני לא יודע. אין לי ודאי יתרון יחסי בתחום הזה על מישהו אחר. בטח לא עליך, זה המומחיות שלך.
תודה. לא, אבל אני מדבר על המצב שהוא כיום, על המצב ה... אני מרגיש שהוא כן משפיע על המצב החברתי, זאת אומרת, זה לא ביום יום של אנשים, אבל בסוף זה הזהות שאנשים מגבשים לעצמם, שיש את ההם ויש את אנחנו, את ההם, או אלה שאומרים ההם זה הקואליציה, או אלה שאומרים ההם זה האופוזיציה, אבל זה ממש ההם ואנחנו מבחינה זהותית, ולאו דווקא מבחינת מחנות פוליטיים.
מעבר לשסע הדתי שלא חופף לגמרי את היחס בין הקואליציה לאופוזיציה, אבל כן מתעורר, אין פה איזה כיתוב חברתי מאוד שיטתי שאתה יכול לשים עליו אצבע, בטח לא בנוגע לדעות. כלומר, אתה מסתכל על... רוב קווי המדיניות של הקואליציה מול רוב קווי המדיניות של הממשלה הקודמת, לא רואה הבדל גדול, לא בטיפול בקורונה, לא בטיפול בביטחון, בני גנץ נשאר שר ביטחון, אתה לא רואה הבדל כלכלי, מי יודע כמה ממשלה נראית עושה עבודה לא רעה בתחום הכלכלי, שוב, למרות שאני לא תומך בה באופן כללי. קשה לראות איזה הצדקה לוויכוחים מאוד מאוד קיצוניים. דרכה של פוליטיקה, שכשהציבור נע לכיוון אחד, הפוליטיקאים נעים איתו, וכך כמעט תמיד יהיה טקו פוליטי או משהו דומה לו, כי מפלגת העבודה שהייתה בשמאל הפכה להיות לא רלוונטית, וקם כוח שהוא פחות שמאלי. יש עתיד של יאיר לפיד, שזה עמוד השדרה היום של הקואליציה, היא מפלגה פחות שמאלית ממפלגת העבודה, אבל דרכם של פוליטיקאים הם יזוזו עם הציבור עד שיתקרבו לאמצע, וכך בדרך כלל המצב הטבעי של הפוליטיקה הוא שיש שני גושים גדולים שהם נעים בעקבות העמדות בציבור. זה מצב נורמלי, כל עוד בסוף מצליחים להפיק מזה איזושהי ממשלה, וברור שמה שאנחנו צריכים לעשות זה גם לשנות את שיטת הבחירות שלנו. המצב הנוכחי הוא בלתי נסבל, שיטת הבחירות בישראל היא חריגה ויחידה בעולם, שיטת בחירות יחסית גמורה, שאין בה שום ממד אזורי, והיא שיטת בחירות ששרתה אותנו הרבה שנים, שהיום לא משרתת אותנו, ואני חושב שברור שצריך לעשות פה איזשהו שינוי.
דיברת על השינוי של יאיר לפיד, ואני אחזור על השינוי מקודם שדיברת עליו, על השינוי של יאיר לפיד מאביו, תומי לפיד. דיברת על זה שהוא פחות אנטי דתי, הוא פחות, אבל יש גורמים דווקא מהכיוון האורתודוקסי, שמפחדים מזה יותר. זאת אומרת שהחילוני השאיר את הדת אצל הדתיים, עליהם יותר נוח, זאת אומרת, הדתיים הם אחראים על הדת, הם אחראים, אנחנו לא מתערבים, ופתאום יאיר לפיד, וניקח את הקו הכי קיצוני של הדבר הזה, כמובן גלעד קריב שנמצא בכנסת, הם אומרים, שנייה, אני לא פחות יהודי ממך, אני לא פחות, אל תיקח לי בעלות על היהדות ותקבע לי מה נמצא, אני חושב שיהודי צריך לעשות XYZ, אני חושב שהיהודי החילוני הוא ככה, אני חושב שתחבורה ציבורית זה בסדר, איך אתה מתייחס לדברים האלה, שיש כאלה שחושבים, או שהכותל צריך להיות לכולם, וגם משפחות צריכות להיות שם, אני זורק פה כמה מושגים וכמה נושאים, אבל השאלה אם פתאום הרצון של החילוני להגדיר את עצמו כשנייה, יהדות היא גם שלי, היא לא לפעמים יותר פוגעת באורתודוקסיה, ביהדות, בצביון היהודי של המדינה.
גלעד קריב לא מדאיג אותי, זה הרפורמים תופעה מאוד שולית בישראל. צריך לזכור שיש בישראל 15,000 בתי כנסת אורתודוקסים ו-50 בתי כנסת רפורמים, כלומר שליש האחוז. על זה אנחנו מדברים, זה הפרופורציות. מה שכן קורה בהחלט בציבור הישראלי זה עליית המסורתיות כאופציה שמודעת לעצמה. ונוצר איזה מיינסטרים ישראלי שלא היה פה קודם. אם אני משווה שוב את החברה הישראלית של היום במאה ה-21 לחברה שלפני 30 שנה, אז מבחינה ערכית אין פה שני מחנות מאוד מובהקים, אלא יש מיינסטרים מאוד חזק לאומי ומסורתי. ואם בזמנו שמעון פרס, כשהוא הפסיד בבחירות ב-96, אמר, היהודים ניצחו את הישראלים, היום כבר אין בישראל ישראלים. יש, אבל הם בשוליים. ישראלים במובן של אנשים שמתנקרים לזהותם היהודית או מנמיכים אותה. היום, אתה יודע, הפסטיגל לא מתקיים בשבת, כי אומר האדם לא מסכים לשיר בשבת. אני לא יודע אם זה ככה גם השנה, אבל זה ככה היה בשנים קודמות. וזה אומר שהמיינסטרים הישראלי, אתה פותח גלגלץ ואתה שומע שירי אמונה וקודש. המיינסטרים הישראלי נהיה מסורתי. עכשיו, זה בהחלט עושה את העבודה שלנו כמחנכים יותר מסובכת. כי לפני 30 שנה היה לי די קל להסביר לילד שלי או לתלמיד שלי למה לא להיות שולמית אלוני. כי היא הייתה מאוד אקסטרימית. היום יותר קשה לי להסביר לילד שלי למה לא להיות ישראלי מסורתי סטייל אומר אדם, כי לאו דווקא הוא אישית, אבל יש היום מיינסטרים ישראלי שמאוד אוהד את המסורת, הוא לא אנטי, והרבה מהתלמידים שלנו נמשכים לזה, ואני, שאני לא מסורתי, אני עם זאת אומר, אני מוכן לשלם את המחיר החינוכי הזה. כלומר, לעם ישראל זה יותר, מצב יותר בריא שנוצר רצף אמוני. ושנוצר מרכז כובד חזק של אמונה בקדוש ברוך הוא ובעיקרי תורת ישראל, ואם זה יוצר לי איזה אתגר חינוכי יותר ספציפי, אז אני אעבוד על זה.
אבל זה יותר מזה, זה להגיד, אנחנו רוצים כן להתפלל, אבל אנחנו רוצים להתפלל עם נשים שעולות לתורה, ואנחנו, לא, אני לא מדבר על רפורמין, אני מדבר על תופעות שקורות, אולי זה בשוליים באמת, אני לא יודע מה היקף.
לא רואה תופעה כזאת. אתה יודע, המסורתי שבא לבית כנסת, רוצה שהבית כנסת שהוא בא אליו פעם בשנה, יהיה אורתודוקסי. פעם היו אומרים שהיהודי החילוני רוצה שהבית כנסת שהוא לא דורך בו יהיה אורתודוקסי. אבל הבית כנסת שהוא כן דורך בו לפעמים, יהיה אורתודוקסי. אני לא רואה תנועה מאוד גדולה לאיזה שינויים בתוך בית כנסת, תנועה שתופסת תאוצה, אתה מוצא בתוך הציבור הדתי, באזור דרום ירושלים, מין תנועונת כזאת. אבל
לאו דווקא בבית כנסת, אבל בהגדרה של עד כמה אני יהודי, ועד כמה הקשר שלי יהיה עם התנך, או עם הטקסטים של התלמוד וכולי, הוא יהיה כמו שאני רוצה וכמו שאני מבין, עם פרשנות פמיניסטית או פרשנות אחרת.
אני בעד שחילונים ילמדו תלמוד, אבל כמה אתה חושב עושים את זה? נער יספרם, כלומר, כל הארגוני התחדשות יהודית, הם לא קשורים לרנסנס המסורתי. זו קבוצה מאוד קטנה, מאוד אליטיסטית, מאוד אינטלקטואלית. הם אנשים נחמדים מאוד, חלקם חבריי, השפעתה אפסית במרחב הישראלי. התנועה המסורתית הגדולה היא לא שם, היא לא באמצעות קריאה פמיניסטית רדיקלית באגדות חז"ל, המקום שבו מסורתיים מתחברים זה קידוש, ואתה יודע, אפילו בשיר של רמי קליינשטיין, מתנות קטנות, כשפתאום יש קידוש באמצע השיר, זה המקום שהישראלים בדרך כלל מתחברים למסורת שלהם, וזה מקום, זה מקום בריא, הוא לא מושלם בעיניי, אבל הוא בריא.
בגלל שאנחנו בחג חנוכה, נסיים בשאלה מוזמנת מהקהל, חבר שלי אמר לי, מעניין אותו, מי המכבים בני דורנו? אני לא יודע אם השאלה הזאת היא כזאת, האם אנחנו חוגגים את חנוכה עכשיו, וחנוכה זה באמת איזשהו מאבק תרבותי, ולא מאבק אל מול השמדה, כמו בפורים למשל, האם היום שאנחנו חוגגים את חנוכה, מה המסר הרלוונטי שלו? נסיים ככה במשהו חגיגי.
אז אני אומר כך, מי שיזהה חלק מהחברה הישראלית כמכבים בני דורנו, ממילא מזהה את האחרים כמתייבנים בני דורנו. אני מעדיף להאמין שכולנו המכבים בני דורנו. צריך לזכור שהמתייבנים, היו אנשים שלא מעשו רק בהשם אלוקי ישראל, ולא רק בתורת ישראל, הם מעשו גם בעם ישראל. אנחנו מדברים על אנשים שעשו ניתוח כואב מאוד, להחזיר את אורלתם, כדי שלא אלם ברית מילה. במדינת ישראל של היום 97% מהישראלים מלים את בניהם, היהודים בישראל. ולמרות שיש כלי תקשורת מסוים שמנסה לעודד יותר אנשים להשאיר את בניהם ערלים, הישראלים לא קונים את המגמה הזאת. כך שאני רואה במובן הזה, אני אופטימי, אני רואה את החברה הישראלית מלאה בנאמנות לעם ישראל, חברה מסורתית, חברה מכבית, אז אני לא רואה צורך לכונן פה איזה מלחמה פנים יהודית. יש לנו אתגרים, יש לנו מלחמת תרבות, יש לנו אתגרים ערכיים, אבל במבט כולל אנחנו במצב טוב מאוד.
אז מה האתגרים, האתגרים שדיברת עליהם? פרוגרסיביות וכולי? זאת אומרת,
אנחנו כן
הנר עם שאתה מדליק חוץ מזכר לדבר ההוא, מה המבט האקטואלי?
לא, אני זאת כן חושב שזה דבר שחשוב להדגיש. זה שכל או כמעט כל היהודים בישראל שותפים לי באמונה במורשת ישראל ובעם ישראל, לא בגלל זה אני אדחוק את זה לשוליים, זה דבר טוב, אני שמח על זה שעוד, אני לא מחפש רק את המריבות, אני כן חושב, יש לנו מלחמת תרבות, יש לנו שאלות כמו מה זה משפחה, ומה זה זהות אישית, ומה זה חברה, שהן קשות והן עודות על הפרק, אבל לטווח הארוך אני תמיד אופטימי, לאמונת האמת יש כוח, ובטווח הרחוק היא מנצחת, ואני מאמין שנצח גם כאן.
הרב חיים נבון, תודה רבה לך. אם אהבתם את הפרק הזה, הובא לכם עוד תכנים בסגנון, נשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט שלנו, צוללים לישראליות, ואחרי שאר הפודקאסטים של אתר סורגים, אתם מוזמנים להירשם בספוטיפיי, לדרג באפל פודקאסט, ואולי גם להשאיר תגובה עם מה שחשבתם על הפרק, ונוכל גם לקבל הצעות לאורחים ונושאים שהיה מעניין אתכם. אני הייתי אור ישראלי, נשתמע שוב בשבוע הבא. שלום שלום.